אמרתי ששיעור מוקדש לזכרו של משה מאיר בן יואל פודר בייטן. הלוויה תהיה מחר, נכון? לזכרה של שירה, איזק. נדף שמחות וימים שמחים. אני רוצה ברשותכם בלימוד פרשת וירא לעסוק בדמות אחת, ולעסוק גם בדמות המקבילה לה. אנחנו נדבר על שתי הדמויות בהמשך, הדמויות הפחות מדוברות שעוסקים בפרשות לך לך וירא וחיי שרה. אני מדבר על לוט, ויחד איתו על אליעזר עבד אברהם. שניהם נראים ככה מלשון לעז, להבדיל, שחקני תפאורה. כלומר, הם ככה מהצד. יש מוכרחים בבמה גם את הרי מישהו צריך לארגן את השידור, אז שולחים את אליעזר. שתי הדמויות האלה הן גם לא דמויות שאנחנו מלווים אותן כמו האבות, גם לא כמו ישמעאל. ישמעאל נלווה בפרשה הבאה עד להלוויה שלו. נלך איתו ללוות את אברהם, ואחרי זה נלך להלוויה של ישמעאל עצמו. לא רק אברהם, יצחק, יעקב, האימהות. הדמויות האלה מופיעות, עלומות, והעיסוק בשתי הדמויות האלה, אני חושב, הוא יסודי מאוד, קודם כל להבין את מה שכתוב. שנית, כי התורה היא נצחית. ואם התורה היא נצחית, אז אנחנו צריכים להבין טוב טוב איפה נמצא פה לוט, ואיפה נמצא פה אליעזר, ומה זה עושה, מה זה אומר. מה זה כאן ומה זה עכשיו? אבל את הכל צריך להתחיל בפרשות עצמה. פרק י"ט בפרשת וירא, שנכנסו עכשיו, יש חומשים בתאים לכולם. פרק י"ט בפרשת וירא מביא אותנו אחרי הבשורה על הולדת יצחק והבשורה על הפיכת סדום, לוקח אותנו עם שני המלאכים המגיעים סדומה בערב, ומפגיש אותנו עם לוט כדמות מרכזית ועם סדום. שני המלאכים סדום בפרק. ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום. רש"י מאיר מיד, ולוט יושב בשער סדום, שופט. קדוש זה פשט. יושב בשער, היושבים בשער הם הדיינים. כך מרדכי יושב בשער המלך, כך לוקח בועז עם הזקנים היושבים בשער, שער. לוט יושב בשער סדום. וירא לוט, ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה, ויאמר הננה אדוני סורו נא אל בית עבדיכם, ולינו ורחצו רגליכם, והשכמתם והלכתם לדרככם, ויאמרו לא, כי ברחוב נלין. אני רק מזכיר בשנייה אחת, לוט הוא בן אחיו של אברהם, לוט הוא התלמיד הראשון של אברהם, עוד נחזור אחורה, לוט הולך עם אברהם, ועוד מעט נראה את זה מיוזמתו שלו לארץ כנען. כשהקדוש ברוך הוא יצווה על אברהם, עוד נחזור לפסוקים, לך לך מארצך וממולדתך, כתוב וילך אברהם, וילך איתו לוט. לוט הולך עם אברהם. לוט הולך עם אברהם, מיוזמתו שלו, עוד נדבר על הפסוקים ההם שם, ומקומו של לוט בא לידי ביטוי כבר בפסוק הזה, תראו את הכנסת האורחים שלו. היא לא רק לא, היא לא רק לא יורדת מהכנסת האורחים של אברהם, אולי היא גם עולה עליה. ככה חז"ל מעירים פה. בסדר, אני חוזר, הכנסת האורחים של לוט לא רק לא יורדת מהכנסת האורחים של אברהם, אני חושב שהיא אפילו עולה עליה. כשהוא מנסה להפציר והם לא מוכנים, פסוק ג', ויפצר בה מאוד, ויסורו אליו, ויבואו אל ביתו, ויעש להם משתה, ומצות עפה ויוכל. יש לו אפילו מכונה לאפיית מצות בסדום. מה שאומר כאן רש"י מעניין מאוד, לא ניכנס, ומצות עפה ויוכלו, בטח זוכרים את רש"י פה, פסח היה. אנחנו משים שיש שם עם רש"י, נכון? פסח היה. ומצות עפה ויוכלו, פסח היה. רש"י ידע שהיסטורית עוד לא היה פסח. הוא אומר פסח היה, זה מאוד מעניין, לא ניכנס בפרק. אתם תראו אחרי זה ביטויים בפרק, בלי שניכנס יותר מדי, שכל הפרק הזה הוא פסח. כל הפרק הזה הוא סיפור יציאת מצרים. אגב, למה לא תלך לסדום? בחצי שנייה, מה הוא חיפש לסדום? כי היא כגן השם, כארץ מצרים. עוד מעט תחזור לזה בפרשה הקודמת. לוט נושא עיניו ורואה את כל הארץ, אברהם אומר לו, ייפרד נא מעלה עם השמאל וימינה ועם הימין והשמאלה, נכון? ויצא לוט את עיניו, הוא מסתכל, רואה את כל כיכר סדום, כי כולה משקה, כגן השם, כארץ מצרים. תזו את הכפילות המוזרה הזאת, אבל הוא רואה במה, הוא רואה במצרים. תזכורת, מאיפה לוט מכיר את מצרים? הוא היה שם, מתי? עם אברהם, כשהם ירדו בגלל הרעב בארץ, עם כל סיפור פרעה. אז לוט הולך עם אברהם. הם מגיעים למצרים, הם חוזרים חזרה ולא נסע אותם הארץ לשבת יחדיו, ולוט מתגעגע קצת למצרים. והוא רואה בסדום מצרים, אבל הוא מחפש שם גם דברים אחרים מאוד, תראו את ההתנהגות שלו. אפילו יש אצלות, זה הסיפור הגדול שאני רוצה להראות אצלות ברגע אחד. הכנסת אורחים באלוני ממרי היא דבר מאוד גדול. אבל הכנסת אורחים כזאת בסדום? זאת מדרגה שלא תאמן. והאנטיתזה, תורם ישכבו ואנשי העיר, אנשי סדום נסבו על הבית מנער והזקן כל העם מקצה. ויקראו אלות ויאמרו לו, היו האנשים אשר באו אליך הלילה, הוציאם אלינו ונדעה אותם. איזה גסות, הכל כאן, ככה. ויצא עליהם לא תפתך והדלת סגר אחריו. ויאמר, אל נא אחי תראו. הוא מסכן את עצמו לחלוטין. הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש, הוציאה נא אתן עליכם ועשו להם כתוב בעיניכם. רק לאנשים האלה אל תעשו דבר. הרי זה פסוק שמצמרר אותנו מכל כיוון שלא נקרא אותו. מצד אחד, בתוך סדום יש בית עם שתי בנות שאיש לא ידע. תראו את הצד החיובי. שתי בנות, בנות לא, איש לא ידע. זה צדיק וסדום. מצד שני הוא יוצא החוצה, ולקחו אותה. עשו להם כתוב בעיניכם. הכנסת האורחים קודמת אצלו. משהו פה מבולבל לגמרי. ויאמרו גש הלאה, ויאמרו האחד בא לגור וישפוט שפוט, אתה נראה לך מהם. תראו את העמידה שלו, ויפצרו באיש בלוט מאוד וידישו לשבור הדלת. הוא קרוע, אבל הוא לא נשבר. וישלחו האנשים את ידם ויביאו את לוט עליהם הביתה. מעניין מאוד, לא מתוארת פה מלחמה, לא מתואר פה כבשן האש של אברהם, לא כתוב ויקח לוט נשק וירה בהם. כתוב שעכשיו המלאכים פתחו את הדלת ומשכו אותו פנימה. נכון? זאת אומרת, לוט עושה המון ואז הוא מקבל את העזרה. הוא מציע הצעה גדולה אבל מכוערת מאוד, אבל גם מיוחדת מאוד. ואת האנשים אשר פתח הבית יקו בסנוורים מקטון ועד גדול וילאו למצוא הפתח. אנחנו עוד רגע נעמוד פה ונחזור לילות מאחורה. רק לשנייה אחת. ויאמרו האנשים אל לוט, עוד מלך פה חתן ובניך ובנותיך וכל אשר לך בעיר, הוצא מן המקום. כי משחיתים אנחנו את המקום הזה כי גדלה צעקתם. עכשיו תגידו לי אם אתם זזכרים פה בסיפורים מיציאת מצרים. ויצא לוט וידבר אל חתניו לוקחי בנותיו ויאמר קומו צאו מי. המשכתם מתוך המי. נכון. תבואו על כל הפרשה. יש דלת. ומי שנמצא מעבר הדלת פנימה כמו הדם על המשקוף ניצל, ומי שיוצא מהדלת החוצה ניגף. הפתחה, והקדוש ברוך הוא פוסח על הפתח הזה. חכו, הוא פונה לחתנים שלו ואומר להם קומו צאו מן המקום הזה כי משחית השם את העיר, ולוט שמצליח לחנך את שתי בנותיו שבסדום הזאת הנוראית איש לא ידען ואיך ימצחק בעיני חתנם. סובך שם בבית. כלומר, מבחינת חתניו, זה קשקוש אחד גדול, השם משחית, אין דברים כאלה. מבחינת בנותיו, זה עולם טהור. הוא עומד בפתח, התמונה הזאת של לוט בפתח היא תמונה מדהימה, כי הרי כל מה שיש מהפתח והחוצה מוכה בסנוורים. כל מה שיש מהפתח פנימה ניצל, לא זה המזוזה. עוד מעט נראה מה קורה כשיוצאים. וכמו השחר עלה, אותו ביטוי כמו ביציאת מצרים, ויעיצו המלאכים בלוט לאמור קום, קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות, פן תספה בעוון העיר. ויתמהמה, ולא יכלו להתמהמה, ומצות עשו. ומצות עפה ויוכלו. לא יכנס לזה, רק כדאי לדעת להתייחס ברצינות לרשי. רשי אומר פסח היה, רשי אומר תקרא את הפרק הזה כמה פעמים לפני שאתה בודק אותו. רשי בא להגיד פסח זה רעיון, פסח זה לא היסטוריה. פסח זה לצאת ממצרים. סדום זאת מצרים. לוט לוקח איתו את אברהם בעולם כדי ללמד איך יוצאים ממצרים. אבל אני לא נכנס לזה, אני רק מאיר את זה וממשיך הלאה. ויתמהמה, השלשלת הזאת של ויתמהמה. זוכרים אותה בקריאת התורה, ויתמהמה, או כמה. ויחזיקו אנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו בחמלת השם עליו. לחמול על זה לפסוח על. זאת אותה מילה. ויוציאוהו ויניחוהו מחוץ לעיר. אתם זוכרים כשמשה רבינו יוצא להתפלל בשביל פרעה, הוא לא עושה את זה בעיר. כצאתי את העיר אפרוס כפיי. ויוציאוהו ויניחוהו מחוץ לעיר. כיוון שאני לא נכנס להשוואה עם מצרים, אני אומר מראש, אני נוגע באחוז ממה שיש פה על ההשוואות במצרים. זה פילי פלוס. זה הגדה של פסח הפרק הזה. אבל אני מדלג על זה. והיא הוציאם אותם החוצה ויאמר הימלט על נפשך. אצל הנביא יש הימלט ופסוח. הימלט על נפשך, אל תביט אחריך, כי אשר ראיתם את מצרים, נו, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. הימלט על נפשך, אל תביט אחריך, ואל תעמוד בכל הכיכר ההר הימלט פן תספה. אתם שמים לב מה קורה כאן? מוציאים אותם, צריך להחזיק בידו, ויחזיקו. כן, תקפוץ לים, נחשון בין המין הבא. ויחזיקו. אל תביא את אחריך. לוט מצליח לא להביא, גם שתי בנותיו הצדקניות מצליחות לא להביא. אבל אשתו, ויאמר לאות עליהם, אל נא אדוני, הנה נא מצב בכחם בעיניך, ונא אדוני, הנה אני אגב במילה אחת, אל נא, אלף דלת נון יוד. הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא, או הוא פונה אל האדוני? אותה שאלה שנשאלת בתחילת הפרשה אצל אברהם. בדיוק אותה שאלה. וירא אליו והוא יושב פתח האוהל כחום היום. ויאמר, אלף דלת נון יוד. אני צריך להתפנות להכנסת אורחים. אם אינה מצב בך חן בעיניך, אם אינה העיר הזאת קרובה, בסדר? אני מדלב כמה פסוקים, השם המטיר על סדום ועל המורה גופרית ואש, ממש כצייתי את העיר. עכשיו יכול להיות גופרית ואש, זוכים את הברד? והשם המטיר. אני שוב אומר, אני מדלג, מי שרוצה שיעבור על הפרשה הזו, זה פלא פלאות. רש"י רק אמר את זה בשתי מילים, פסח היה. קצת כבוד לרש"י שנכנסים, זה לא יאמן לך. ויהפוך את הערים האל ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים וצמח האדמה, ותבט אשתו מאחריו ותהין את פיו מלח. בסדר? זה ההמשך. עוד פעם מטמיע אותנו, לוט שיקור, לוט מגיע אל המערה, שתי בנותיו, לא ידע בשכבה ובקומה, והסוף, זהו, לא ידע בשכבה ובקומה, וגם אנחנו לא יודעים בשכבו ובקומו, אין לו. יש DNA. חצי משיח. מואב, רות, זה לזכור. בעברית אומרים היום להסיר את הלוט. אני חושב שצריך להסיר את הלוט מעל לוט. לוט הוא שחקן כפול. עוצמתו הרוחני, לא רק החברתי, זה יהיה טעות לראות את הכנסת האורחים שלו כעוצמה חברתית, מוסרית. עוצמתו הרוחנית, הוא יושב בשער סדום. רש"י מאיר, ישב כתיב, לא כתוב שם בכתיב מלא, אותו היום מינוהו עליהם. אולי זה מאבק גדול של ניסיון של לוט לעשות פה משהו בזה. והסתירות המדהימות האלה אצל לוט ייקחו אותנו, אם נמשיך איתם, לאורך כל הדרך אצל לוט. בואו נדלג שנייה אחורה לפרשת לך לך. להסיר את הלוט מלוט, לוט הוא כפול בכל. לוט כפול, אתה לא יודע להגדיר אותו. בפרשת לך לך כבר מההתחלה, מהפרטים הטכניים, ממש מהיר, נראה רק את הפסוקים, עוד מעט אליעזר. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך, פרק י"ב, ואז הוא אומר את הברכות, פסוק ד', וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. תחילת פרשת לך לך, בסדר? וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. וילך איתו לוט. לוט הולך את אברהם, עם אברהם, לגמרי. ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. אגב, הפסוק הזה גם אומר, אל תשאלו את הגיל של לוט, שחקני תפורה לא יודעים מתי הם נולדו, לא יודעים מתי הם מתים, ואין להם גיל. אברהם בן 5 ו-70 שנה בצאתו מחרן. דרך אגב, כל איזה 10 שנים נעשה לכם שנתות ונודיע לכם בן כמה. מדי פעם נעדכן, ציר הזמן, לא, לא חשוב, אין לו גיל, תם. אז מה היה? וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, נו, וילך איתו, לא. מיוזמתו, נכון? עכשיו פסוק ה'. ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו. לא הבנתי. לוט הלך או שאברהם לקח אותו? ויקח אברהם את שרי אשתו, זה מובן לגמרי, זה כמו כי ייקח איש אישה, זה דבר פלאי, הקדוש ברוך הוא אמר לך לך, ואברהם מבין שלך לך זה ויקח אברהם את שרי אשתו. אבל את לוט הוא לוקח, זה פתאום תזכורת בן אחיו, שכחתם את זה? בשביל מה זה מוזכר פה? הלאה, ואת כל רכושם אשר רכשו באותו פסוק, ואת הנפש אשר עשו בחרן. תפסיקו להיות יהודים כמו כולם. לא, תמשיכו, זה בסדר. דוגרי, מי עשו בחרן? איך אומרים את הפסוק? את הנפש לא אשר עשה, אשר עשו, מי? אברהם ושרה? אולי עוד מישהו? למה לא, לא? זה לא כתוב בפסוק? לא כתוב, ויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לוט בן אחיו, ואת הנפש אשר עשו בחרן. למה הוצאתם את לוט? כי זה לא מסתדר טוב? איש שיכור, הוא מסדום. הבנתי, אז תמחיקו את הפסוק, אבל כתוב. ויבוא אברהם בארץ עד מקום שכם, חכו. כלומר, אתם אומרים, הגזמת, גם עשית את לוט עושה נפשות. כן, הרבה יותר ממה שחושבים. ויבוא אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, וירא השם אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. זה לא למי? לא ללוט, ההולך את אברהם, כי אברהם בן 75 שנה ואין לו זרע. אז מי בעצם היורש הטבעי? אנחנו לא יודעים על מישהו אחר. עוד מעט הוא ידבר על מישהו אחר והוא יגיד בן ביתי יורש אותי, קוראים לו דמשק אליעזר, בינתיים הוא עוד לא נמצא בתמונה, בינתיים, מי האדם שהולך איתו? לא. ולוט בא איתו מכוחו, והוא בן אחיו, עוד נזכר באחיו בהמשך. ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו, ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל, ויתור לו בית אל מים והעין מקדם. מה המסלול? הוא בא מהצפון, הוא הגיע לשכם אלון מורה, נו, הגיע לבית אל, לאן הוא הולך? ירושלים. הוא בדרך בירושלים. וישא אברהם, פסוק ת', הלוך ונסוע הנגבה, רשי, לדרומה של ארץ ישראל, לירושלים. הלוך ונסוע הנגבה. אבל כדאי בדעת כלל, שבדרך לירושלים, יש לפעמים תחנה במצרים. זאת לפעמים תחנה ארוכה. והיא רעב בארץ, בסך הכל תחנה אחת, בית אל ירושלים. אומרים ברמות אשכול, תחנה אחת. רק שבדרך, בתחנה, לפעמים יש סיבובים. והיא רעב בארץ, לסיבובים האלה קוראים עבודת הבירורים. אחר כך. והיא רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. והיא כאשר הקריב לבוא מצרימה, ומי הולך איתם? ומי הולך איתם? לא. והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת. אגב, לוט הוא בנו של הרן, שעל פי הפשטות הוא אח של מי? שרה. כי הרן הוא אבי מלכה, אבי עסקה. אנחנו נחזור מיד לפרשה, ככה חצי שנייה, מה שנקרא אצבע פה אצבע פה, שנייה אחת לסוף נוח, רק שנייה כדי שנזכור את זה, שזה יהיה לנו מסודר. ניקח שנייה אחת, הרי מתחילים את כל המסלול עוד לפני שאברהם מקבל את הציווי ללכת לארץ כנען, נכון? את כל המסלול מתחילים איפה? פרק י' א', פרק י' א', פסוק כ' ו', פרק י' א', פסוק כ' ו'. ויחי תרח 70 שנה ויולת את אברהם, את נחור ואת הרם. נחור יהיה אביו של בתואל, אבי אביו של לבן, נכון? בתואל רבקה לבן רחל לאה. הרן ואברהם. ואין אצל בו תרח תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, והרן הוליד את לוט. ולמות הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כסדי. על פי חז"ל מה היה שם? כל סיפור כבשן האש. נחזור לשם עוד מעט. על פי חז"ל, כך רש"י מביא במדרש כאן, וימות הרן על פני תרח אביו, הוא מת בחיי אביו, והוא מת באור כסדים. אור כסדים מוזכרת בפרשת לך לך, ונחזור לאור כסדים ולכבשן האש עוד מעט, ולהרן. ויקח אברהם ונחור להם נשים, בסדר? כלומר גם הרן לקח אישה והוליד את לוט. רק לא ממשיכים לספר עליו, כי הרן הוליד את לוט. אז יש להרן ילדים, עוד מעט נראה שלא רק לוט. שם אשת אברהם שרי, שם אשת נחור מילכה, בת הרן, כלומר נחור לוקח אישה שהיא בת הרן, אבי, הרן הוא אבי מילכה ואבי יסקה. אומר רש"י, ולהרן היו שלושה ילדים, לוט, מילכה ויסקה. מילכה נישאת לנחור, בתואל בן מילכה, נכון? יסקה היא שרה, ששוחה ברוח הקודש. יפה. אמרתי רבותיי, אז לוט הוא אח של שרה. כשאברהם אבינו אומר לפרעו שהיא אחותו, אתם הייתם שם? גם לוט שם, לא? והצדיק משתף פעולה מלאה. אחותך? אחותי. כלומר בעצם מי היה אמור לקבל מתנות? לא. בעצם מי היה יכול לעשות את כל האחותי היא? מה, לא בטוח ששמים לב לזה, נכון? אתם שמתם לב שהלכו שם שני גיסים? אברהם ולוט, ולוט הוא אח של שרה. זה ביטול מדהים לאברהם, שתיקה. הצדיק עושה הנפשות בחרן, עכשיו מלמד אותנו את יסוד המידות, הצדיק מסדום. חכו. אני חוזר לפרשה אצלנו בלך לך. לא, נגמור רגע את הפסוקים שם, שנייה אחת, נגמור שנייה את הפסוקים, תראו שם זה מעניין מאוד. ויקח תרח, בסדר? מלכה מולידה, ותהי שרי עקרה, פסוק למד, אין לה ולד, בסדר? זה בסדר הדפדוף הזה? ותהי שרי עקרה, אין לה ולד, נו, ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט, בן הרן, בן בנו. זה לא מובן מאליו? כלומר, לא זוכרים שלוט הוא בן הרן אחרי שאמרו לנו שהרן הוליד את לוט? אחרי זה צריך להסביר, לוט הוא בן הרן, בן בנו. עכשיו, תרח לוקח את לוט, כלומר, לוט לא יודע לעשות כלום לבד. ויחזיקו האנשים בלוט. מחזיקים אותו לא להתמהמה, מחזיקים אותו להיכנס מהדלת. תרח לוקח את לוט בן בנו, זה נראה כמו ילד בעגלה. אברהם לוקח את לוט. רבה רבה רבה. אבל לפני רגע לוט הלך את אברהם, ולוט עשה את הנפשות בחרן. להסיר את הלוט. אמינות. נחזור ללך לך, ועוד רגע נגמור עם לוט. ואז נעבור לאליעזר, רגע, זה לא הולך כל כך מהר. נגמור עם לוט עוד רגע. חזרה, אברהם יורד למצרים עם שרה, עם רימה אחותיה, כבר דיברנו על לוט, חוזרים ממצרים, פרק י"ג פסוק ה', פרק י"ג פסוק ה', וגם ללוט ההולך את אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים. וגם ללוט, נון בית, אתם זוכרים אותו? זה ההוא שהולך את אברהם. מה פירוש? רש"י אומר, כי הוא מיד הרגיש את זה, אף אחד לא מבין את ההולך את אברהם. מי גרם שהיה לו כל זאת, צאן ובקר וחמורים והכל? הליכתו עם אברהם, גם ללוט ההולך את אברהם. אבל לוט שמתואר פה הוא לוט שמישהו לוקח אותו. ההולך את אברהם. נמשיך. היה צאן ובקר ואוהלים ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו כי היה רכושם רב. ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, זה הכנעני והפריזי אז יושב בארץ. ונאמנים עלינו דברי חז"ל על הגזל של רועי לוט. ועכשיו התמונה הופכת לצד השני. עכשיו לוט הולך שמאלה, אנחנו במטוטלת עם לוט. אלא אמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. הלא כל הארץ לפניך היא פרד נא מעלי, עם השמאל וימינה ועם הימין והשמאילה. וישא לוט את עיניו, וירא את כל כיכר הירדן. עכשיו הפסוק החשוב, כי כולם משקה. לא לקרוא את זה, כי כולם משקה. תופת שלו. משקה, משהו זה משקה, זה בסדר, אבל זה מופיע בתופת שלו. עוד מעט. זה מנות ראשונות עכשיו. כי כולם משקה. לפני שחט השם את סדום ואת עמורה, וחוזרים לבייר לו במה הוא רואה, את סדום ואת עמורה נראית איך הכיכרנו, אמרנו, כגן השם, כארץ מצרים. מחילה, אל תכעס עלינו לא. אצלנו זה לא הולך יחד, גן השם וארץ מצרים. מה לעשות? יש לנו טראומות. גן השם זה גן השם. גן השם אצלנו זה גן עדן. ארץ מצרים? אתה רוצה גן השם או שאתה רוצה ארץ מצרים? אתה יכול כבר להחליט מי אתה? מה אתה מחפש? ויבחר לוט את כל כיכר הירדן, ויישא לוט מקדם, ויפרדו איש מעל אחיו, ורש"י פה קשה, ויישא לוט מקדם, הפיע עצמו מקדמונו של עולם, אמר אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו. אז לוט קויפר, לוט צדיק, לוט מכניס אורחים, לוט הולך את אברהם, לוט ראש הישיבה של הנפש אשר עשו בחרן. אברהם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הכיכר ויהל הסדום. ובפסוק הבא, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. שואל רש"י שאלה סמויה אבל צועקת מיד, מה זה רלוונטי? עכשיו, בפרק זה אחר כך בהפיכה, מה זה קשור לכאן? הרי עכשיו רק מסופר איך הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אחרי יפרד לוט מאמו, תראה את כל הגבולות. אומר רש"י, מה שכולנו זוכרים ורבותינו למדו מכאן, שם רשעים ירכב, אף על פי כן לא נמנע לוט מלשכון עמהם, רעים בגופם, חטאים בממונם, יודעים ריבונם ומתכוונים למרוד בו. אז לא רק אקלים יפה הוא מצא שם, גם חברה נחמדה, אבל הוא הולך לשם והוא תחיל לשפוט. הפרשה נמשכת אחר כך בסיפור המפורסם של ארבעת המלכים והחמישה, וכל הסיפור הוא כמובן על הצלתו של לוט. מנסים להציל את לוט. אני שם את לוט בצד, מניח את לוט, מניח לו רגע אחד וחוזר לאברהם. אברהם אבינו יוצא עם הנפש אשר עשו בחרן. יש שם במפלא בתחילת הלכות עבודה זרה שמתאר את ההליכה של אברהם ושרה לארץ כנען. הוא מתאר שם איך הולכים אברהם ושרה ורבבות רבבות תלמידים. בתיאור הזה יש חשיבות רבה מאוד, כי זה קצת שונה מהתיאור שציירנו בגן של אברהם ושרה זקנים, ולהבדיל עם גמל זקן זקן בכלל. הולכים עם פעמון ומגיעים לארץ כנען ורואים גבעה. זה יפה, אבל זה לא נכון. אברהם, מרגע שמכיר את בוראו, נמצא באור כסדים. עד לרגע שבו הוא עוזב את אור כסדים ביחד עם אביו, והם הולכים לחרן. באור כסדים מתנהלת מלחמת עולם אידיאולוגית בין אברהם לנמרוד. לכאורה היא לא כתובה מפורש בתורה, אבל היא כן כתובה מפורש. מיד אחרי סיפור ארבעת המלכים את החמישה, מופיע הסיפור הבא. מיד אחריו, ועוד נחזור לפרט אחד בסיפור של ארבעת המלכים את החמישה, הוא מאוד חשוב. אברהם חוזר הביתה, אחרי הניצחון המדהים הזה ומלכי צדק מלך שלם שמוציא לחם ויין, זוכרים כהן לאל עליון, ברוך אברהם לאל עליון, כל הקידוש השם העצום הזה, אברהם חוזר הביתה, לוט במקומו, לא רק את לוט אברהם הציל, זוכרים את מי הוא הציל? את סדום, את האנשים, את הנשים, את הרכוש, את העם. מי היו הלוחמים שלו? חניכיו, ילידי ביתו, נכון? כולם יוצאים למלחמה הגדולה הזאת, נגיע לזה עוד מעט. זו לא מלחמה רק על סדום, למרות שהפליט בא ואמר לו על סדום. אבל הוא מבין שהוא נלחם על צדק. דיברנו בשבוע שעבר על הצדיק, על אין משפט. אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם, פרק תדבר, פסוק א', אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור. אל תירא אברהם. אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. ממה הוא בעצם ירא? רש"י אומר, אולי קיבלתי את הזכויות בניצחון. צריך להבין. היום אל אברהם, פעם ראשונה שאנחנו שומעים את אברהם מדבר על הנושא הזה גלוי. היום אל אברהם, השם אלוהים, מה תיתן לי, ואנוכי. היום אל אברהם, השם אלוקים, מה תיתן לי, ואנוכי הולך ערירי, ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. אברהם אומר כאן שני דברים חשובים. הדבר הראשון, אין לי זרע. הוא אומר את זה מפורש יותר בפסוק הבא, ויאמר אברהם, הן לי לא נתת בה, ויאמר אברהם, הנה ואין ביתי יורשת. כלומר, זה שני דברים אחרים לגמרי. למה הוא מזכיר כל כך את בן ביתו? מה החשיבות הגדולה הזאת של דמשק אליעזר? חז"ל אומרים, תרגום יונתן בן עוזיאל, או התרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל על הפסוק מביא מיד, והנה בן ביתי הוא דמשק אליעזר, הוא בנו של נמרוד. דמשק אליעזר הופך להיות נאמן ביתו של אברהם אבינו, ואנחנו נלך עם דמשק אליעזר מכאן עד לשידוך בפרשת חיי שרה, עד למפגש עם יצחק, עד לחתונה עם רבקה. כמו לוט, גם אליעזר שם ייעלם. הוא מזכיר את דמשק אליעזר, והנה דבר השם אליו לאמור, לא יירשך זה. אני לא יודע אם שמנו לב פעם, שיותר ממה שכתוב פה בפרשה, שאנחנו נהיה הילדים של יצחק שנמשיך אותו, כתוב שהאבא אמינה שמי שימשיך אותו יהיה אליעזר. זה חוזר על עצמו פעם ועוד פעם ועוד פעם. אברהם פותח, ובן ביתי הוא דמשק אליעזר. לא נתת לי זרע, בן ביתי יורש אותי. לא יירשך זה כי אם. ויוצא אותו החוצה, הבית מהשמיימה, כל יהיה זריך. ואז, ויאמר אליו, פסוק ז', לא ניכנס לברית בין הבתרים, כאן הסיפור, אבל איך היא מתחילה? אני השם אשר הוצאיתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. יש רק עוד פסוק אחד מקדים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאיתיך מארץ מצרים. אני השם אשר הוצאיתיך מאור כשדים. כבר הזכרנו את אור כשדים בוימות הרן על פני תרח אביב באור כשדים. על פי חז"ל, שם נמצא כבשן האש. לכבשן האש רוצה נמרוד המלך, מלך בבל, המלך המתואר בפרשת נוח בהרחבה, בן כוש. אתם זוכרים את חם? לחם יש ארבעה ילדים, כוש ומצרים ופוט וכנען. פוט נעלם. הוא אגב יופיע בסוף בסוף שיבואו כולם לקרוא בשם השם בספר צפניה. הוא נעלם. וכוש יש את נמרוד, את מצרים אנחנו יודעים את הסיפור, וכנען אנחנו יודעים את הסיפור. המאבק מתמקד לאט לאט בבנו של שם אברהם ובממשיכי דרכו של חם. נמרוד, המלך בשר ודם הראשון, הוא החל להיות גיבור ציד לפני השם. מפיל את אברהם לכבשן האש. הרן יושב שם, אתם זוכרים? זה מתלבט. אם אברהם נוצח, אני מי שלא. אם נמרוד נוצח, אני מי שלא. לוט הוא בנו של אברהם, הוא בנו של הרן, בכל משמעות המילה. תרח לוקח איתו את לוט בן בנו. לוט הוא בנו של הרן, והרן הוא איש גדול מאוד מאוד מאוד, ואני רוצה לנסות להבין את כבשן האש הזה בהמשך. הרן עומד באמת בין מקום למקום. הוא באמת לא יודע. לוט ממשיך עם אברהם, ולימים תיווצר מלחמה של ארבעה מלאכים שיבואו לסדום לשבות את לוט. בעצם יש שם רק מלך אחד בין ארבעת המלכים שמעניין אותו מה קורה בסדום. מי? כדר לעומר. כדור לעומר. יש שם ארבעה מלכים. אמרפל מלך שנער, זה פרק י' בפסוק א', אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשר, גדולה עומר מלך אילם, ותדעל מלך גויים. 13 שנה, זוכרים את הפסוק שם? עבדו את גדולה עומר, וב-14 שנה מרד. אלה ארבעה קולוניאליסטים, אימפריאליסטים גדולים מאוד 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 מהצפון, שיש להם ממלכות, רפובליקות בננו, יש להם ממלכות קטנות. כל שנה צריך להעלות מס למלך שמחזיק את הממלכה הקטנה הזו, לאימפריה הגדולה. האימפריאליסט או הקולוניאליסט שסדום התאפי שלו הוא מי? דור לעומר. 13 שנה עבדו את דור לעומר, צריך לשלם לו. וב-14 שנה מרדו. תלת לאות, פתאום יש מרד. יש מרד. למישהו שמסתובב, זה קשור בערך אגב למישהו שמסתובב בסדום. יש מישהו שהתמנה בזמן האחרון בסדום? לא. אולי פתאום מסתובב מישהו שחי תפיסות עולם של אברהם אבינו, ואומר, רבותיי, אנחנו לא עבדים. עכשיו יוצאים ארבעה מלכים להילחם, אבל הראשון שבהם הוא לא כדר לעומר, אלא מי? אמרפל. אומר רש"י מיד, מי הוא אמרפל? מלך שנער. מי היה מלך שנער בפרשת נוח? נמרוד. שואל רש"י, אז למה מלך שנער פתאום שינה את שמו? אומר רש"י, אמרפל זהו שמו של נמרוד, ואמרפל זה אמר פל לתוך כבשן האש. וזה עניינו של אמרפל מלך שנער. עכשיו אני לא יודע מה אנחנו מבינים. אמרפל מלך שנער כן, לכן ביחד עם כדר לעומר על סדום. אל כדר לעומר, מה מעניין בסדום? כסף. הרבה כסף. את אמרפל, מה מעניין בסדום? אהבת ישראל. מה פתאום הקואליציונר הזה הגיע? מה מעניין את אברהם? את אמרפל בסדום? לא! כשאברהם לקח איתו את לוט, אתם מבינים, אנחנו בממלכה קדומה. אברהם לוקח איתו את לוט, אברהם לוקח את לוט, אברהם הוא הכי חשוב של נמרוד, את בן הרן. אברהם לוקח איתו את לוט, שנוסע כל הזמן על שני הכיוונים. וכשאברהם לוקח איתו את לוט, אז למלחמה מגיע גם אמרפל כדי להילחם ולקחת את לוט בחזרה. הוא שובה את כל אנשי סדום, וגם את לוט בן אחי אברהם לקח. זוכרים? חשוב. לוט שבוי, ויוצאים למלחמה. בואו נסתכל לשנייה אחת בפרק י' ד'. יוצאים למלחמה, ומי מנהל את המלחמה? בואו ניקח את הסיפור, זה סיפור מדהים. יוצאים למלחמה מי? פסוק י' ד' בפרק י' ד'. וישמע אברהם כי נשבע אחיו. זה דבר פלאי. וירק את חניכיו ילידי ביתו. וירק את חניכיו ילידי ביתו 10,300 וירדוף עד דם. ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויקם. וירדפם עד חובה אשר משמאל לאן? לדמשק. זוכרים את דמשק? וישב את כל הרכוש וגם את לוט אחיו ורכושו האישי ואת העם. רש"י אומר שהוא מוטרד מהמספר הזה של 318. רש"י לא אומר למה, אבל אני אגיד לכם למה, זה פשוט, לעניות דעתי, פשוט מאוד. מלחמת ארבעת המלחמת החמישה, אתם מבינים את הכוחות שהיו פה? במלחמה הזאת ירדו אמרפל, אריוך, כדור לעומר ותבעל, חיסלו מאזור מסופוטמיה, מלמעלה, דרך הבשן, רפאים, אתם זוכרים את המסלול? את הזוזים בהם, את האימים בשווה קרייתיים, מגיעים עד ים המלך, עד הם הכסידים. לוקחים 318 חבר'ה לפתור את הבעיות, וגם אותם מחלקים לשניים ויחלק עליהם לילה, ובטח גם חלק הלכו לעשות מניין. זה באמת רציני הסיפור. אז אם רוצים לספר על נס, אז תביאו סביבון ותגידו נס גדול היה פה, ונשמע המספר הזה. קובל, נס אני מקבל, נס הכי טוב. אבל למה לספר את כל הסיפור? ולמה 319? מה הסיפור? אברהם אומר, אברהם, רשי מלמד. רשי מלמד סיפור מדהים פה. חניכיו, חניכיו, פסוק י' ברשי, חניכיו, חניכו כתיב. ואליעזר שחינכו למצוות. אחרי זה על המילים 18 ו-300, אתם רואים את רשי בסוף הפסוק 18 ו-300, נו, רבותינו אמרו, רואים את רשי? רבותינו אמרו, אליעזר לבדו היה. והוא מניין גימטריה של שמו. אצלנו אומרים, הלו, זה רשי. לא בו. רשי אפילו לא אומר, ורבותינו דרשו. תקפידו. הוא אומר, יש לי בעיה בפשט, רבותינו אמרו. אומרים הפשטנים, מי יצאו להילחם? והיה רשת חניכיו, יצאו כל בית אברהם, אתם זוכרים את הרבבות של הרמב״ם? יפה, כל הרבבות יצאו להילחם. זו מלחמה של רבבות, זו מלחמת עולם. זו לא מלחמה של 318. מה זה ה-318 אומרים הפשטנים? זה הסיירת מטכ"ל. הסיירת מטכ"ל שפשטה שם על האזור, התחלקה שניים במערב, ויחלק עליהם לילה. אבל הגיבוי היה של מאות אלפים אולי. בית אברהם. זאת מלחמה מובנת. מה רשי רוצה? חניכיו, חניכו, 318, תגיד, תיירת מטכ"ל, רבותינו אמרו אליעזר. רשי שואל מי היה הרמטכ"ל. רשי רוצה לדעת מי מוביל את הלחימה, ודאי שאברהם. מי מוביל? מיד כשמסתיימת הפרשה הזאת אומר אברהם אבינו, והנה בן ביתי יורש אותי, ובן ביתי הוא דמשק אליעזר, ורדפו עד משמאל לדמשק. עכשיו אתם מבינים שנמרוד הוא הבן של, שאליעזר הוא הבן של, של נמרוד. במי הוא הולך להילחם? בנמרוד. הוא הולך להוביל את הלחימה בנמרוד כדי להציל את מי? את לוט. אחרי הסיפור הזה, אליעזר נעלם עד לפרשת חיי שרה. ומה קורה לפרשת חיי שרה? לפרשת חיי שרה הוא הולך להשיג שידוך, נכון? למי צריך שידוך? ליצחק. אברהם שולח אותו להשיג שידוך ליצחק. כל אחד זוכר. אליעזר דווקא מאוד רצה מה? שהבת שלו תקבל את יצחק, נכון? אנחנו זוכרים, אני חושב, מהגן. אולי לא תובע אישה? אילי? אולי בכל זאת, גם אני פה? עכשיו זה לא המצאו. בן ביתי יורש אותי. בן ביתי הוא דמשק אליעזר. מהמלחמה דמשק אליעזר חוזר עם אברהם ולוט לאן הולך? הולכים אחרי זה להציל אותו, חוזר לסדום, הרי אנחנו הולכים אחרי זה להציל אותו שם. כלומר גם אחרי המלחמה של ארבעת המלכים את החמישה לוט לא אומר, אוקיי, די, אני לוקח שבתון לסדום. חופשת מולדת. לא בסדר שאמרתי אי אפשי באברהם ובאלוהיו, אני בא לסדרת סמינר. סמינר קטר. כמה ימים התרעננו. לוט חוזר לסדום, אליעזר חוזר עם אברהם. הפרשנים והדרשנים דנים הרבה, הרי אברהם מגייר כל כך הרבה רבבות. הפרשנים שואלים, לאן הלכו כל הגרים האלה? איפה הם נעלמו? רבבות, רבבות, רבבות. אחרי זה למצרים אנחנו יורדים 70 נפש. לאן הם נעלמו כל כך הרבה רבבות? יש תשובה מדהימה אצל הפרשנים, כל כך עמוקה. הרבבות האלה מאוד אהבו את אברהם. אבל את הראש ישיבה הבא הם כבר לא אהבו. הוא כבר היה קשוח. הם אהבו את החסד של אברהם, את ההשפעה של אברהם. יצחק כבר היה עולם אחר לגמרי. יצחק זה כבר היה... יצחק. זה כבר הנעקד. לאט לאט הם נעלמו. יש להם השפעות טובות אולי בעולם, יכול להיות יותר, יכול להיות פחות, הם נעלמו. אחרי שראיתי את זה, נתתי דעתי לתופעה שלפני כן לא שמתי לב אליה אף פעם. אליעזר הוא עבדו של אברהם, לא של יצחק. הוא הולך עם אברהם, מה שהילדים קוראים, מעלן 1,000 שנה לפני שיצחק חשב להיוולד. נכון? איפה יצחק בכלל? הוא עזב את בית נמרוד. הוא מנהל בעצם את כל המהלך. ראש הישיבה לוט מהנפש אשר עשו בחרן נעלם. הוא עובר לסדום. אליעזר נאמן לאברהם וממשיך ללכת איתו שלב שלב, ואז הוא מגיע לחלק של השידוך, והוא הולך לאן למצוא את השידוך? תלפלאות, לאן הולך למצוא את השידוך? לבית בתואל, בעברית אחרת לבית של? לא. נכון? חזור לא בסדום. הוא חוזר לשם, לחרן. הוא חוזר לבית של הרן ונחור, ואבי מלכה ואבי עסקה. הוא הולך לפגוש את האחות השנייה שלו, את הגיסה של אברהם השנייה. הוא לוקח איתו את רבקה. ועכשיו תשמעו, זה פלא פלאות. פרשת חיי שרה, ציטוט אחרון. זה טוב, עוברים על הפסוקים. ציטוט אחרון, פרק כ"ד, סוף סיפור השידוך, פרק כ"ד. רבקה הולכת, ותקום רבקה, פסוק סמך א', סוף הפרק עימה. ותקום רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים, זוכרים? היא הולכת עם אליעזר, נכון? ותרכבנה על הגמלים ותילכנה אחרי האיש. ויקח העבד, אגב פלא פלאות, פעם אחת לא קוראים לו בפרשת חיי שרה, אליעזר. העבד. כך הוא קורא לעצמו. אדוני, לעת זקנתו אדוני. אדוני ילד, אדוני אשתו ילדה, אדוני, כל הזמן. ותקום רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש. ויקח העבד את רבקה וילך, נו, ויצחק בא מבו באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו ביער והנה גמלים באים. ותישא רבקה את עיניה, תשמעו את המילים, ותרא את יצחק ותיפול מעל הגמל, ותאמר אל העבד, מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו? מי זה? יצחק. מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני! מי אדונך? יצחק? שם תראה לזה פה? לא אברהם! זהו! אברהם היה אדוני כל אלף לא היית. עכשיו את מחליפה את שרה. אז יצחק מחליף את אברהם. אז הנאמן ביתו של אברהם מודיע את ההודעה הבאה. הוא אדוני! אתם זוכרים לאן נעלמו כל הגרים? אבל מבחינתו של אליעזר, הוא אדוני! לוט ואליעזר הם שני התלמידים האולטימטיביים של אברהם אבינו. שניהם באים איתו מאור כסדים. לוט בא איתו מאור כסדים כשהוא רואה את הרן מתלבט על הגדר והוא הולך עם אברהם. אליעזר בא מבית אחר לגמרי. לוט זה שידוך טוב. בשביל להגיע לבית הזה לשידוך אל רבקה שולח אברהם את כל העולם רק כדי להגיע לבית הזה לשידוך. אבל לוט מתגלגל את זו. ומה החלוקה בין לוט לאליעזר? זה פלא פלאות. לוט חי בכפילות. לוט הולך עם אברהם, כתוב בזוהר הקדוש, וילך איתו לוט, זוכרים את הפסוק? וילך איתו לוט, ואחרי זה ויקח אברהם את לוט. אומר הזוהר הקדוש, וילך איתו לוט, והלך איתו נחש הקדמוני. ויקח אברהם את לוט שהסיר נחש ולקח את לוט ללא הנחש. מבינים מה כתוב בזוהר הקדוש? לוט יכול לצאת ולעמוד מול הפתח אל מול כל הגנגסטרים של סדום. אבל אם לא יחזיקו אותו הוא לא יוכל להיכנס. לוט מוביל מערכת רוחנית מדהימה. אבל כשהוא הולך לטיול במצרים עם אברהם, וברגעים הראשונים הוא שומר על הנאמנות הכי גדולה, שרה היא אחותו. אבל אחרי התקופה של לוט במצרים, כשהוא חוזר הביתה לארץ כנען, מצרים נכנסה לו לראש. והוא חוזר הביתה לארץ כנען ופתאום צפוף, פתאום צפוף. למה הבית לא היה צפוף לפני כן? פתאום לא נסע אותם הארץ לשבת יחדיו. פתאום מצרים עובדת. כל המאבק הוא מצרים, מול מצרים, ומצרים עובדת פתאום שוב. ואז לא תאמר את המשפט הכי לוטי שיש בעולם. אני רוצה ללכת לסדום. ואברהם בטח אומר לו לא. זה כמו מצרים. והוא אומר לא. אבל זה גם גן השם. זה לא בחוץ לארץ. זה פה. זה קצת גן השם, קצת ארץ מצרים. אז זה לא... לשעות קבלת... זה תלוי... אי אפשר כל היום גן השם. אביס עלי ארץ מצרים. ויקח תרח את לוט בן הרן בן בנו. לוט כשאין ברירה. יודע לצאת מסדום כשאין ברירה. הוא אידיאליסט שהולך לסדום, הוא אידיאליסט אמת. יש לו מכונת תפיית מצות כמו אצל האדמורים בפולין. על הגג למעלה. ולפסח הוא אופה מצות. כי לא יהיה פה טיפת חמץ, כי צריך לצאת ממצרים. אבל החתנים שלו לא מבינים מה הוא אומר בכלל. הוא לא שכנע אותם. והיא כי מצחק בעיני חתנם. הוא שומר על בנתה והן שומרות על עצמם יחד איתו. ואם יש בעיה, אז הוציאה אותם אלינו ונדע אותם. הוציאה אותם, קחו, רק באנשים האלה. הוא רוצה לצאת מסדום, אבל הוא רוצה תוך כדי גם להתמאמר. עם שלשלת. יש עוד שלשלת אחת בספר בראשית. רק עכשיו אני חושב על זה. זה גבל. רק עוד שלשלת אחת. אתם יודעים איפה? של אליעזר. עוד שלשלת אחת. שני הגיבורים של הספר. איפה? וימיין, נכון, הבאה אצל אליעזר, וימיין ביוסף. והשלשלת הבאה אצל אליעזר. תראה פלאים. מה מופיע אצל אליעזר? נו, שם זה לא מובן. וימיין זה מובן. וימיין זה האנטיתזה לויתמהמה. ויתמהמה. וימיין! ואיפה יש אצל אליעזר? מדהים. ויאמר! השם אלוהי אדוני אברהם, הקרנה לפניי היום. אני רוצה אישה לבן אדוני. אז מה השלשלת? ריבונו של עולם, אני רוצה שזה יהיה נס. אני רוצה שזה יהיה מוחלט. אני רוצה שזה יהיה אלוקי. ויאמר, זה שלשלת. השם אלוקי אדוני אברהם, אתם שומעים את המילה? הקרנה לפניי היום. הקרנה? שזה יהיה מעל השכל, מעל ההיגיון, מעל הטעם. הקרנה לפניי היום. הקרנה, זה ביטוי מדהים הקרנה. אם מתרגלים אותו לא טוב, זה ביטוי של טומאה, זה ביטוי של קרי, של מקרה. הקרנה לפניי. לא ההיגיון שלי, לא השכל שלי. תן לי להרגיש שזה הכל שלך. שלשלת של אליעזר. ומה השלשלת של לוט? הביסה לאגו. והתמהמה, אומר רשי, חס על ממונו. אולי בכל זאת אפשר לקחת עוד הקופסה אחת בליפט משהו? זה בטוח במחס, בדקתם הכל שם בדיוטי פרי, משהו בכל זאת? הביסה? ככה עוזבים את זה? זה לא בשביל הכסף, זה האידיאולוגיה. ככה? חסל ממונו. אבל בשביל לצאת ממצרים צריך לא לראותם עוד עד עולם. אי אפשר אחרת לצאת ממצרים. זה לא עובד. ותבט אשתו מאחריו. ולמלא היה רפאל המלאך מחזיק בו. גם הוא היה מביט מאחוריו. זה לא תיש כוח עצום. אבל מישהו צריך לקחת אותו. כי הנחש הולך איתו. וילך איתו לוט. ויקח אברהם את לוט. זה לוט. זה עולם כזה שאני מכיר אותו כל כך טוב מעצמי. זה כזה עולם לוטי. שאתה באמת באמת עם אברהם. ובעבודת הבירורים שלך כל פעם כשאתה מגיע למצרים, אתה כבר לא זוכר אם אתה עם אברהם או עם מצרים. אז אתה ממציא כל פעם סיפור חדש. כל פעם לארץ מצרים יש מעטפת גן השם אחר. כגן השם, כארץ מצרים. אליעזר הוא בנו של נמרוד. הוא ממשפחה פחות טובה, אנחנו עומדים בזה עוד מעט. אליעזר הולך יחד עם אברהם, ולשידוכי מן הסתם הייתי רץ אליו פחות. אבל הוא דמשק אליעזר. אתם מבינים איך מגדירים חז"ל דמשק אליעזר? אתם מבינים איך דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. אליעזר הוא ביטול גמור לרבו. אליעזר בא מנמרוד, ועם האש של נמרוד הוא עובר אל אברהם. אתם יודעים למה ללוט קשה ללכת עם אברהם? אני אומר משפט חריף. כי הוא לא באמת בעל תשובה, הוא תמיד היה ילד טוב. הוא מבית טוב. הוא חצי עם אברהם. מבינים מה קורה לאליעזר? אליעזר הולך להילחם בקולוניאליזם של אמרפל. אליעזר הולך להילחם לא כדי להחזיר רק את לוט. אליעזר הולך להילחם כדי להחזיר לעולם את אברהם, כדי להחזיר לעולם את הקדוש ברוך הוא, כדי להוציא את העולם ממלך סדום ומאמרפל. כדי להחזיר את הרכוש של אנשי סדום. ואנשי סדום. אתה מעליי. כדי להחזיר את הנשים לבתים. כשאליעזר עושה בשלשלת הקרנה, הוא אומר, ריבונו של עולם, תן לי להתגבר על כל המחשבות האישיות שלי. לא הבת שלי, לא אני, לא ההיגיון. מה שאתה רואה. גם מה שאני לא מבין. מה זה כבשן האש? כבשן אש הוא מן הסתם כבשן אש פיזי. ודאי, חז"ל אמרו. אבל מהו כבשן האש בתורה הנצחית שלנו? אני רוצה לעצור בכבשן האש, כי שם לדעתי נמצא הכל. תמר, זוכרים את תמר? האמא השנייה של המשיח? תמר הרה לזנונים, נכון? מיהודה. מודיעים ליהודה שתמר קלתו הרה לזנונים. כולנו זוכרים את הפרשה? יהודה מודיע, הוציאוה ותשרה. כבשן האש. היא מוצאת, והיא שלחה אל חמיה לאמור. אף אחד לא יודע. לאיש אשר אלה לו, החותם והמטה והפתילים אנוכי הרה. למדו חז"ל מתמר שיעור. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. שיעור מתמר. ושם אין שאלה. שם ברור שיהודה זה הוא. שם הראיות לא לכאורה. שם הכל ברור. המטה, החותמת, הפתילים. כבשן האש נתפס פה פתאום כשני דברים. נוח לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל יפיל חברו בהלבנת פנים. מסביר רב נחמן שהלבנת פנים היא כבשן אש. אתם זוכרים איך מלבינים כלי? בכבשן אש. זו הדרך. כשמלבינים כלי, אז הכלי מולבן. כשמלבינים כלי, זה מוזיקה מוזיקה. טוב, אם זה לא מסגר, סימן שזה ניגון למשיח כבר. זה ניגון למשיח. אפרים, אמרתי לך, אלה צריך להרוג אותם כשהם קטנים. כשמלבינים כלי, הכלי נטהר. הוא נטהר. והוא עובר את כבשן האש. רב נחמן אומר, לתורה נ"ה, דיבור מופלא, שהביזיון, הביזיונות, הם ההגדרה של התשובה שנכנסת, התשובה שם יש. הם ההגדרה. מה היה בין אברהם לנמרון? אני יודע מה היה כבשן האש, אבל התורה היא נתחית. וכבשן האש שהיה אצל אברהם ונמרוד היה כבשן אש ברור. מה יכול לטעון נמרוד מול אברהם? הוא יכול לנקוט בדרך אחת. הוא יכול לשרוף אותו. ותמר כבר הגדירה. לשרוף חי זה הרבה יותר מאשר לשרוף מת. הרן יכול לעמוד בהמון דברים. הוא יכול לעמוד בשאלות אידיאולוגיות. הוא יכול לעמוד לפעמים במבחנים קשים מאוד של מסירות נפש. אבל הוא מתמוטט מול כבשן האש. בכבשן האש אין לו כוח עמידה. איך מתחיל הרמה את השולחן ערוך? ההתחלה, ההתחלה של אור החיים. מתגבר כערי, מתחיל השולחן ערוך עצמו לעמוד בבוקר, והרמה פותח. שיוויתי השם לנגדי תמיד. ואל יבוש מפני המלעיגים עליו וכו'. זאת הפתיחה. הרם לא יכול לעמוד מול כבשן האש. האש הזאת, האש הזאת של הלבנת הפנים, היא האש שהיא הקלה ביותר בעולם. כי אין לך עליה שום אחריות, אתה פשוט זורה אש. והקושי לעמוד בה זה כי נרמס הדבר לכאורה החשוב ביותר של האדם, כבודו. הלבנת הפנים נקראת אש, כי כשאתה נכנס לתחביב הזה, אז זה כמו אש בשדה קוטים. זה יופי של תחביב שאי אפשר לעצור אותו בכלל. אתה גם לא יכול לעצור אותו. כי אתה עולה על איזה עץ, וגם אם אתה יוצא, אתה כבר לא יכול לעצור. עכשיו, האש פושטת. אברהם עומד באש הזאת, מפתום הבא, אברהם הגיע למקום, אומר רב נחמן, זה גבל, אברהם הגיע למקום שבו הוא מגדיר את זה במילים, הוא בהיכלו כולו אומר כבוד. הוא חי במקום הזה, בעולם הזה, ולעולם הזה הוא קורא היכלו. וכיוון שכל העולם הוא היכלו, אז בהיכל המלך יש רק דבר אחד, המלך. אז אם מישהו עכשיו עוסק במשהו אחר, זה לא מספר בכלל. כי בהיכלו כולו אומר כבוד. אבל אם אתה חי בגן השם וגם בארץ מצרים, אז אתה לא בהיכלו כולו. כדי שבאמת בהיכלו יהיה כולו אומר כבוד, ואני איך מסביר את זה רב נחמן, זה גבל, בהיכלו כולו אומר כבוד, יושב אדם בהיכל המלך, ופתאום מבזים אותו. אז הוא אומר, רגע, 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 לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? כי איך יכול להיות שמישהו לא מדבר פה על המלך? לא יכול להיות, בהיכל המלך כולם מדברים בתחת של המלך, כולם עסוקים במלך, לא יכול להיות, זה בלבול. אלא כנראה שמה שאומרים צריך לעבור איזשהו צינור, אני לא יודע איך מצרפים את האותיות האלה. אני צריך להפוך את הביזיון לכבוד השם, כדי שברך לא יהיה כולו אומר כבוד, עד שיהפוך הביזיון לכבוד. זה דבר לא יאמן, אתם שומעים תורה של רב נחמן? עד שיהפוך הביזיון לכבוד. כי כנראה לאותיות בשפה שלא הבנו, אז בלבלו פה אותיות והן חייבות להיות כבוד. נוח לו לאדם. המושג הזה, המושג הזה צריך לקלוט אותו, המושג הזה של רבנה נקרא אש, כי הוא הגדרה של אש. אני אף פעם לא הבנתי את ההגדרה, יש ביטוי בחזל שרק עכשיו כשאני חושב על זה פתאום הבנתי אותו. חזל אומרים שאמר דוד המלך, אמר דוד המלך לדואג, לאחיתופל, לכל החבר'ה שם, שהיו גדולי העולם. אמר לדוד המלך, מה אתם אומרים לשיטתכם? מה אתם אומרים בסיפור בת שבע? מה אתם אומרים לשיטתכם? שדוד בעל אשת איש. קירים את הגמרה הזאת, בעל אשת איש. הבעל אשת איש דינו בחנק. אבל אתם, כך הוא אומר, דינו בחנק. ומי שדינו בחנק, דינו בחנק. אבל אתה מלבין פניך ורוב הרבים, אין לו חלק בעולם הבא. אז תמיד הבנתי את הגמרה הזו כגמרה מדהימה, מופלאה. אבל היום פתאום אני קולט. הבעל אשת איש דינו בחנק. אבל מלבין פני חבר רוב הרבים זה שריפה, אבל זה לא שדינו בשריפה, זה שהוא השורף, הוא הפך להיות המלך, הוא הפך להיות השורף, הוא לא מאפשר בכלל לפגוש את המלך. הרן לוק, אנחנו התורה היא נצחית. עומדים לפעמים עומדים בולות מפה ואליעזר מפה. ובכל אחד יש לוט ואליעזר. הרצון לצאת מסדום קיים בנו כי אנחנו תלמידים של אברהם אבינו. מה יפה ירושתנו. אבל הרצון להביט אחורה ולקחת קצת סדום כדי לשמור אביס עליה ממון וכבוד קיים בנו. ואנחנו לא יודעים איך חיים. והכוח לעמוד במקום הזה ולדעת שאני לא בן הרן בן בנו. ולזכור טוב, לוט לא מקבל את זה מעצמו, הוא מקבל את זה מהרן. זאת אומרת שכשם שאנחנו הנכדים של אברהם אבינו, להחזיק חזק, אנחנו גם הנכדים של הרן. אתם מבינים למה? יהיו האבא של שרה. אני יודע שבאלבומים כל הסבתות הוציאו את הרן מהאלבום. זה מוכר. יש תמיד תמונות שבדיוק נשרפו אצל הצלם. למשל, נכון, אצל דוד לבן, כי זה לבן, זה היה הנגטיב חזק. לא נשארו תמונות. סבא של כולכם, nice to meet you. רחל, לאה, כולם. לימור, 50% DNA הרן. Nice to meet yourself. 50% אברהם. וצריך אליעזר כדי שיציל את הלוט שבהרן ויחזיר אותו אל אברהם. וגם אז צריך מלאך טוב שיציל את לוט אחרי שאליעזר מציל אותו, כדי שלוט לא יתפספס. ומהכוח הקדוש הזה שנמצא עם כל כך הרבה לוט בערפל מסביבו, יוצא בסוף, אחרי הכל, משיח בן דוד. ערב טוב.